שלום, היום בפודקאסט על המשמעות הזמנתי את דוקטור מרדכי קדר לשיחה נוספת, ככה בעקבות אירועי הימים האחרונים, זריקת הבקטב, השלום עם האמירויות, האירוע שהיה בכוכב השחר ועוד הרבה מאוד אירועים אקטואליים שהיו לאחרונה. ביקשתי לקבל את תגובתו של קדר לאירועים מזוויתו כמזרחן, וחוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו, לשלוח לנו תגובות, לשלוח המלצות לחברים, ויותר חשוב מהכל, להצטרף כמנויים ולעזור לנו להפיק את הפודקאסט. בשבילכם, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך את מרדכי קדר, ככה בעקבות כמה ימים סוערים שהיו לנו בחדשות, גם עם העולם הערבי וגם בתוכנו פנימה. שלום.
ערב טוב.
אז דבר ראשון, נראה לי שכדאי שנתחיל באירוע של זריקת הבקטב על החייל שלא זכה בתגובה של ירי על מנת להרוג, לא זכה בתגובה בכלל, אותו מחבל זרק את הבקטב וברח לו. אני אשמח ככה לדבר איתך בהקשר של החברה הערבית, איך היא רואה אירוע שכזה, איך היא מנתחת אותו, ובאופן כללי מה היא התגובה לדבר שכזה.
א', זה לא מקרה ראשון שחיילים נמנעים מלהשיב באש, כפי שצריך היה להשיב. זה, יש מי שקורא לזה אפקט אלאור אזריה, יש מי שרואה בזה את התוצאה הבלתי נמנעת, מכך שמי שהשתלט על הצבא זה המשפטנים, עם אג'נדות מאוד מאוד בעייתיות, שהשתלטו גם על מערכת המשפט של המדינה הזאת, וגם על מערכת הפוליטית שלה, ועל הצבא שלה, ועל הייעוץ המשפטי שלה, ובעצם הדיקטטורה המשפטנית שהתלבשה מדינת ישראל, הגיעה ודאי גם לצבא, ומה שאנחנו רואים פה זה בדיוק את האג'נדה של האדם הנאור, שאהרון ברק השליט על המדינה, איך שהיא חודרת, מחלחלת וכובשת כל בימה אפשרית, וכל זירה אפשרית גם בתוך המדינה וגם מחוץ לה, זאת אומרת גם יחסים של המדינה עם אחרים כמו מחבלים, אבל גם מה שקורה בתוך המדינה, כשהפוסט ציונות, פוסט יהדות, פוסט ריבונות של מדינת ישראל, זה בעצם האג'נדה שהחונטה המשפטית השליטה על ישראל, ואנחנו היום מדברים ביום שני, ה-21 לדצמבר, מחר יום שלישי, ה-22 בדצמבר, 2020, בית המשפט העליון עומד לדון בחוקיותו של חוק יסוד. זה שערוריה שאין כדוגמתה, מפני שאין בשום מקום, בספר החוקים הישראלי, שום מילה, שום אות, שום אזכור לכך שבית המשפט יכול לקחת לעצמו אחריות וסמכות לדון, ואם ידון ויחליט שחוק היסוד הוא לא חוקי, לפי איזה קריטריון הוא קובע שחוק יסוד הוא לא חוק, הוא לא חוקתי? הרי אין חוקה למדינת ישראל, וחוק היסוד הוא החוקה לצורך העניין, אז איך חוק יסוד יכול להיות לא חוקי? זה הרי אבסורד שאין כדוגמתו, וכי בית המשפט הזה פועל לפי האג'נדה הפוליטית, החברתית, התרבותית, של האדם הנאור, שעדיין שולט בבית המשפט העליון, למרות שכבר מזמן לא נשיאו, מדבר באהרון ברק, שעדיין יש לו את המשרד שלו, והוא משפיע גם על השופטים, וגם על מה שקורה שם, והם ממרומי שבטם בבגץ, שולטים על הייעוץ המשפטי, שגם הוא בצבא, ועל הפרקליטות, והם גורמים לכך שכל המדינה תתיישר על פי התכתיבים הפוליטיים והחברתיים והתרבותיים שלהם, למרות שאין שום מקום בחוק שמסמיך אותם כך ליישר את המדינה על פי האג'נדה שלהם. ומה שקורה לצבא בכך, שהצבא מסורס ולא מסוגל לעמוד בפני זורקי בקבוקי תבערה, אלא בורח, וזה מעודד, זה, הם הרסו, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה, הם הטילו על הצבא את מגבלת המידתיות.
היא לא הייתה קיימת בתקופתך? בתקופה שאתה היית בצבא?
לא, המילה הזאת בכלל לא הייתה קיימת, לא הייתה קיימת לפני 10 שנים, מי המציא אותה בכלל? מידתיות, כאשר כל מהותה של הרתעה, כל מהותה של הרתעה, היא בעצם עובדת היותה לא מידתית. זאת אומרת, מה זה מרתעה? כשמישהו יודע שאם הוא יעשה לך משהו, אתה טיפול עליו בתגובה נורא ואיומה, זה מרתיע אותו. כי אם אתה חייב, על פי הוראות בית המשפט, לכוון את התגובה שלך לפי מה שהוא עשה, אז למה שהוא ירתע? וזה מה שקורה היום, זה בדיוק הדבר הזה, של איבוד ההרתעה. ולכן אישה שיוצאת לריצה ביער, נרצחת בצורה נורא ואיומה, בשביל זה חייל שעומד ושומר, בורח מבקבוק תעבירה, וככה יוצא שבעצם המדינה אסור לה, לא יכולה לעשות כלום. וזה הגיע עד כך שהאזרחים, אין להם ברירה אלא להגיב, מה שקרה לאותו אריה שיף בערד, שהמדינה לא שומרת לו על הרכוש, המדינה הפקירה אותו, והוא, אין לו ברירה, מחזיק נשק, ופעל כנגד גנבי רכוש, שהורסים לו את החיים כל פעם מחדש, והוא ירה בגנב, שברח מכל מיני עונשים אחרים, אדם נורא והיום, אז עכשיו מי הולך למשפט? אותו הר ישיף, שהגן על עצמו וגן על רכושו, אחרי שהמדינה לא פועלת, מכיוון שהיא פועלת על פי אג'נדה, שעל פיה אסור לנו להגן על עצמנו, לא על עצמנו ולא על המדינה ולא על כלום. וזה...
הדברים שאתה אומר הם מאוד נכונים כלפי כל סוגי אוכלוסיות בעולם, זאת אומרת גם אם הייתה מלחמה או איזשהו עימות בין גרמניה לבין צרפת, הדברים שאתה אומר הם נכונים, ואם לא מגיבים בצורה בלתי מידתית, אז כמובן הצד שכנגד מתוגמל על התוקפנות שלו וכו וכו. השאלה היא איך החברה הערבית רואה את זה באופן מיוחד, מתוך זה שאנחנו מסתכלים עליהם בעיניים הערביות, אולי אנחנו לא מבינים, אבל אתה מומחה לדבר, תשמח לדעת איך החברה הערבית מסתכלת על השיח המערבי הזה, ועל ההתייחסות המערבית הזאת של המידתיות, ושל ההכלה ושל כל הדברים האלה.
הם רואים בכך סימן חולשה. הם רואים בכך סימן של חוסר רצון להילחם. הם רואים בכך את העובדה שאנחנו פוסט-ציונים, פוסט-יהודים, פוסט-ישראלים, כל מה שאנחנו רוצים זה רק לחיות בשלום, ומצידנו אפשר לחיות בשלום פה, בקמצ'טקה או באירופה. ולכן זה מגדיל את הטרור כנגדנו, זה מגביר את השנאה, וזה מגדיר את הפעילות כנגדנו, מכיוון שהם מבינים שכל מה שאנחנו צריכים, זה רק עוד בעיטה אחת קטנה, כדי להעיף אותנו לעזאזל, כי אנחנו איבדנו בזכותו של בית המשפט, סורסנו, עוקרנו, ואנחנו עכשיו, כל מה שאנחנו יכולים, זה רק לעוף לעזאזל, אם הם ייתנו לנו מכה מספיק חזקה, וזה מה שזה גורם. ולצערי, כל אותם תיאוריות פציפיסטיות, שגם הם חלק ממה שהשתלט עלינו, כי היום אין שום דבר שאתה יכול לכפות את חוק שירות ביטחון, וכל מי שאומר שהוא פציפיסט, אז אתה חייב להתחשב בו ולא לגייס אותו, למרות שאחרים שאולי גם כן לא רוצים ללחם, אבל הם מקיימים חוק, אז הם מתגייסים לצבא. מה, אדם אוהב לבזבז 3 שנים מהחיים שלו בצבא, בשמירות ובריצות על הג'בלאות? לא, אבל מכיוון ש זכויות האדם ושיח הזכויות השתלט על המדינה, איפה שיח החובות? וכשאין חובות, אז המדינה הולכת לעזאזל.
מהצד השני, איך אתה מסביר את ההתייחסות המאוד מכבדת ומאוד מעריצה שהאמירויות מסתכלים עלינו? זאת אומרת, אתה רואה את החבר'ה באמירויות ברחוב, אנשים סתם, אנשים אקראיים, באים ומדברים בכזה כבוד, בכזה הערכה לישראלים ועל מדינת ישראל, מאיפה זה בא?
זה בא מהחדשות שהם שומעים פעם בשבוע, שבועיים, שישראל מכה באיראנים בסוריה, ועל האיראנים אין את העוז ואין את האומץ להחזיר לישראל. זה מה שהביא את השלום היום עם המדינות הללו. לא אמריקאים ולא אחרים. הם רואים שמכל העולם, אולי אמריקה, אבל ודאי ישראל, אין להם שום בעיה להכות באיראנים ובגרורותיהם, בין אם זה בסוריה, בין אם אפילו זה בעיראק. הם שמעו וקראו שישראל הקטה כוחות פרו-איראנים בעיראק, ואמריקאים נורא התעצבנו, כי הם רואים בעיראק את הזירה שלהם, ובגלל האמריקאים ישראל לא מפציצה בעיראק. זאת אומרת שישראל יש לה גם את היכולת להפציץ בעיראק במרחק של מאות קילומטרים. זאת אומרת שבאופן תיאורטי יכולה, ישראל יכולה להמשיך קצת הלאה, ולהקות גם באיראן. נכון, האמריקאים אולי לא יאהבו את זה, כי אם עם איראן יש להם כל מיני תוכניות אחרות, אבל בסופו של דבר ישראל יצאה כמדינה חזקה, וזה הדבר שהרשים אותם. כל השאר, נכון, טכנולוגיה ופיתוחים והכל וחדשנות, הכל טוב, הכל יפה. אבל מה שבעיקר הביא אותם לשבת איתנו ולרצות להתקרב אלינו, זה העובדה שישראל היא המדינה היחידה בכל האזור הזה, שיש לה את העוז, את היכולת, את הכוח ואת ההרתעה מול איראן. כי מה שהם רואים זה לא רק שישראל פוגעת באיראנים פעם בשבוע, שבועיים. הם רואים שאיראן לא מגיבה. וזה מה שהם רואים. והם עושים אחד ועוד אחד, ומבינים בדיוק מי פה, מישהו שהם רוצים להתחבר איתו, ומי לא.
אז הנה, רק אמש, הופצצה השגרירות האמריקאית בעיראק, על ידי הרבה מאוד טילים ורקטות שנורו אליה, וארצות הברית עוד לא מגיבה.
טוב, תראה, ארצות הברית יש לה מנהג להגיב במקום שהיא יכולה, תראה, בכל זאת היא מדינה גדולה, ובמקום שהיא רוצה, וראה מה שקרה עם סולימני. בסולימני הם פגעו אחרי שורה ארוכה מאוד של פגיעות שסולימני ועושי דברו עשו באמריקאים. בסדר, האמריקאים יש להם את התכונה הזאת של לקלוט ולהכיל ולסבול, עד שהם נותנים לך את המכה שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעה.
ומה לפי דעתך הדרך להתנהג כלפי הפזורה הבדואית בנגב? זאת אומרת, אני רואה פה איזה משהו שחוזר על עצמו. זאת אומרת, אם דיברנו קצת על ערד ועל שיף, ועל החייל שלא ירה. אני רואה את המשפט במדינת ישראל, גם כעורך דין, אבל גם באופן כללי, בתור משפט אינדיבידואלי. זאת אומרת, שופטים את הבן אדם, ולא שופטים את המשפחה, או את השבט, או מתייחסים בכלל למהות או לישות הזאת שנקראת שבט, ואז אתה בא ותופס את אחד החיילים, באותו ארגון פשע שנקרא חמולה בדואית כזאת ואחרת, שעושה פשעים, וגם חייל פרוטקשן, ובעצם לא הפלת את הארגון. בארגוני פשע תמיד באים ופועלים ומייחסים את הפעולות למעלה, אבל עם הפזורה הבדואית אנחנו מייחסים את הפעולות לאינדיבידואל הקטן, לא לראש החמולה.
תראה, אתן לך דוגמה נורא פשוטה להתייחסות המשפטית לפזורה הבדואית. אחד הדרכים לוודא, הרי מה זה פזורה? פזורה זה אזרחי המדינה משתלטים על אדמות לא להם, אדמות מדינה, ומקימים שם בתים, מקימים שם ארמונות, וחיים שם בניגוד לחוק. זה כל רגע שהם חיים בבניינים הללו, וכל רגע שהבניינים הללו עומדים על טילם, זה עבירה על החוק. אוקיי? אבל אתה כנראה יודע את זה. איך זה שהמדינה לא מביאה כמה עשרות בולדוזרים ליישר את כל השטח? תראה אדמת מדינה. הנה, זה בגלל בתי משפט, שאוסרים את הדבר הזה. תראה, אחד המוטיבציות לא לגור בפזורה, אלא לגור במקום נורמלי, זה העובדה שאין לך שירותים. בעיקר אין לך שירותי חינוך. אין לך בתי ספר, אתה צריך כל בוקר להביא את הילדים שלך לעיירות המסודרות. בא בית משפט וכופה על המדינה להקים בית ספר בכל קבוצה של בתים שהם הקימו שם באופן בלתי חוקי.
כן, לפני 20 שנה הצעדים האלה נעשו, זאת אומרת לתת חינוך גם במקומות הלא חוקיים, לתת חינוך ללא חוקי הזה.
ללמדך שהבעיה לא התחילה היום. אהרון ברק שם כבר משנת 90, לא, הוא כבר קודם, הוא הגיע קודם כשופט, ונהיה נשיא כבר לפני כמעט 30 שנה. כך ש... ואל תשכח שפה גם, מה שגם פועל בארץ זה לא רק בית המשפט. בית המשפט הוא חלק מהתופעה. פה בארץ עובדת ערימה של ארגונים, מהקרן החדשה לישראל, דרך קרן וקסנר וקרן פורד וכל מיני קרנות אחרות, שכל תפקידם זה לקעקע את המדינה היהודית הציונית. כל תפקידם זה להחליש את כושר המידע של הציבור היהודי, כדי להפוך אותו לכלבלב, שאויביו יוכלו לסלק אותו מפה, בכל רגע אפשרי. ארגונים כמו ג'יי סטריט ושלום עכשיו, שממומנים על ידי כל מיני קרנות, כמו של סורוס ואחרים, גם כן פועלים בדרכם שלהם, בשביל הדבר הזה. תראה, ארגון כמו שלום עכשיו, אני בכלל יום אחד גם יצאתי עם מאמר, שדווקא הארגון הזה, מגדיל את המלחמות נגדנו. בגלל שכל הערבים שמסביבנו אומרים, יאללה, בוא ניתן להם עוד מכות, יקומו עוד ארגונים שיחליש את מדינת ישראל, כמו שלום עכשיו, וככה, בזכות שלום עכשיו, אנחנו נצח במלחמות. ולכן, בשלום עכשיו, לא מבינים אם הם היו עושים ארגון הפוך, מלחמה עכשיו, זה היה מרתיע את השכנים שלנו, וזה מה שנותן שלום.
מלחמה עכשיו ושלום מתישהו.
במזרח התיכון, שלום לא ניתן למי שהוא רוצה שלום, רודף שלום ומתחנן לשלום. מי שמתחנן לשלום זה מי שמקבל ביתה, אתה יודע איפה, כדי להעיף אותו מהמקום לגמרי. מי שמקבל שלום זה רק מי שמסוכן להתחיל איתו. מי שהוא עונה ומגיב בצורה לא מידתית. מישהו שהוא מסוכן. מישהו שאתה לא זורק עליו בקבוק תבירה. מישהו שאתה, אם אתה הורג אישה, למחרת תקום שם התנחלות. כן, על שם האישה שנהרגה.
וזה מה שמפחיד אותה, מתנחלות? זאת אומרת, בוודאי. נגיד שנקים התנחלויות, אז נקים עוד התנחלות, מה אכפת להם? זה לא פגיעה בגוף שלהם, ברכוש שלהם?
בראייתם, ככל שישראל הולכת ומתנחלת יותר בארץ, נאחזת בקרקע, הם הרי בורחים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ביהודה ושומרון, האוכלוסייה הערבית הולכת ומדלדלת. יש כבר כפרים שהם כמעט כפרי רפאים. אלפי בתים עומדים בשם אמונם, בנו אותם וברחו, והם נמצאים היום בדירבורן במישיגן, ובמקומות אחרים, בשיקגו, אילינוי, בכל מיני מקומות, גם באמריקה, גם במקומות אחרים בעולם, מכיוון שהם איבדו תקווה, למה? כי היהודים משתלטים על הארץ, וזה בסדר גמור מבחינתנו, מה לעשות? חבר הלאומים כבר נתן לעם היהודי את הארץ הזאת, עוד בסן רמו ב-1920, אז מה הם באים בטענות?
אתה מכיר כאן שתי מגמות, מצד אחד מגמה של ייאוש, מצד שני מגמה של תקווה לסלק אותנו, זאת אומרת, יש כאן, מי אלה שמבצעים את טרור היחידים שהוא לא בדיוק יחידים, ומי אלה שעוברים למקומות אחרים באירופה ובארצות הברית?
תראה, נעשו הרבה מאוד מחקרים על הטרור היחידים הזה, נסו לבדוק מה הפרופיל, ולדעתי לא הגיעו לשום מסקנה. הגיעו למסקנה שכל גבר או אישה, בין גיל 7 לגיל 70, אני מגזים, הוא יכול לקחת בקטב ולעשות את זה, או סכין, או מספריים, כן, גם אם אין לו נשק, או תחמושת, או חומר נפץ, הוא יכול לעשות את זה גם באמצעים אחרים. כל פעם שניסו להגיד, כי זה רק גברים, פתאום אישה יצאה ועשתה פיגוע. אם זה היו רק בני 20 עד 30, פתאום ראינו אחד בן 50. אם ראינו כל מיני אנשים שלמדו במכונים אסלאמיים, פתאום ראינו איזושהי גברת אחת שהולכת עם מכנסיים, והדבר האחרון שאכפת לה זה דת, כמו הנדי ג'רדת. חשבנו שזה אנשים מוצקים בדעותיהם, פתאום ראינו שזה גם בחורה בת 17, שהחמאסניק ששלח אותה לפגיע, גם הכניס אותה להיריון על הדרך, כדי לוודא שהיא לא חוזרת. כן? זאת אומרת שהסיבות, הן יכולות להיות הרבה מאוד סיבות, יש, למשל, הרצון לנקום, בגלל שישראל או מישהו ישראלי או צהל, הרג בן דוד או הרג אח, אז האח שלו יצא למסע נקמה בישראלים. אחר, בן דוד שלו מכר את האדמה ליהודים, אז הוא הולך להתנקם ביהודים שקנו את האדמה שלו, והקימו שם התנחלות. אחד אחר, איזשהו חייל אמר לו פעם משהו, או אחד אחר, הולך לפגיע ביהודים, כדי שיבואו יהודים ויענישו את כל הכפר, בגלל שהכפר זלזלו בו, אמרו לו מה שאמרו. זאת אומרת, יש אלף ואחד סיבות. תראה, אפילו פעם היה מפגע מתאבד, שלא הצליח במשימה שלו, והוא היה בחור נורא שמן, בחור בן 17, שמדבר בליפסינק כזה, בחור די תינוקי, הייתי אומר, שכולם כל הזמן צחקו עליו, והוא היה כזה נבח כזה, והוא רצה להראות לכולם שהוא גבר. אז הוא הלך לעשות פיגוע בישראל, פיגוע התאבדות, בסדר, לא הצליח לו, אבל הוא זה ש...
אפילו זה לא הצליח לו. אחת הנקודות שנגעת בהן, ושאל אחד המאזינים שלנו, יוסי טסלר, לקראת הרעיון הזה, זה האם נקמת אדם, עקרון נקמת אדם, שקיים בחברה השבטית, תקף גם כלפי מדינת ישראל, נגיד מדינת ישראל תהרוג מישהו, האם יש איזשהו עקרון נקמת אדם, כלפי המדינה עצמה?
המדינה היא זה אנשים. כן? הם רואים בנו, לפחות חלק מהם, רואים בנו איזשהו קולקטיב, אז אם צהל הרג מישהו, אז אפשר לפגוע גם באישה, כי האישה היא אימא של חייל, נו, אז בוודאי. תראה, פעם אפילו זה יוסף קרדאוי, ראש אחים המוסלמים, עמד באלג'זירה ואמר, שבעצם כל החברה בישראל, החברה הישראלית, היא בת מוות, למה? חיילים בוודאי בני מוות. האבא של החייל שולח אותו לצבא, אז גם האבא בן מוות. האמא של החייל שולחת לחייל חבילות, כדי שהוא יוכל ויהיה לו טוב ונעים, אז גם היא בת מוות. הילדים יגדלו למה להיות חיילים, לכן גם הם בני מוות. הזקנים בעבר היו חיילים, ולכן גם הם בני מוות. יוצא ככה שכולם, כל הישראלים הם בני מוות. חוץ זה שכולם כובשים את האדמה האסלאמית ששמה פלסטין, ולכן כולם בני מוות, בין אם בגלל שהם שירתו בצבא, משרתים בצבא, הורים שלו משרתים בצבא, סבים וסבתות של, של, של משרתים בצבא, ושכולם כובשים את פלסטין האסלאמית. אז כולם בני מוות.
לפי זה נראה שאנחנו צריכים להשיב להם באותו מטבע, זאת אומרת, להסתכל גם אליהם בתור איזשהו חמולה, בתור איזשהו מבנה אורגני, שאם הבן רוצח, אז אפשר לעשות גם משהו למשפחה, לאו דווקא להרוג את כולם, חלילה, אלא אולי לשלח אותם מפה, אולי להרוס להם את הבית בצורה מוחלטת, ולא רק לאטום איזה חדרון.
אגב, גם אטימת החדרונים הללו, זה גם כן המצאה הזויה של בתי המשפט, שאמרו, רגע, רגע, אם אנחנו הורסים את הבית שלה, את הדירה שלה, את החדר של האחות, מה היא אשמה? אוקיי? תראה, אתה יכול אותו דבר להגיד גם, למה לכלוא אדם, הרי אשתו תישאר ללא מפרנס, והילדים שלו יישארו בלי דמות אבא. גם, אז מה אם הוא רצח? אתה צריך, למה אתה פוגע גם בהם? אתה מבין, האבסורד של השיטת חשיבה הזאת של בגץ, שהיא שליט על מדינת ישראל, יוצר מצב שמדינת ישראל מאבדת את כל ההרתעה שלה, ואת כל היכולת שלה לשרוד בכזה אזור בעייתי כמו המזרח התיכון.
שאלה נוספת שעלתה מאוד אחד מהמאזינים משני אור, היא בעצם, הוא אמר שהיא שאלה לקרימינולוג, אבל הוא היה שמח לדעת האם הדברים האלה קורים גם בחברה הערבית. זאת אומרת, יש איזה קטע של רוצחים סדרתיים, שהם רואים את הפעילות שלהם בתור איזשהו סיפוק מיני, בתור איזה משהו, שיא הפסגות של הסיפוק, ומין הם מתארים את זה גם ביניהם לבין עצמם, בתור איזה חוויה של אורגזמה. האם זה גם קורה בחברה הערבית, שמישהו שהולך לפגע, הוא בא ומרגיש את אותם רגשות, האם יש כתיבה על זה?
אני לקחת את הדברים לכיוון ההוא, אני חושב שזה עניין של הפרעות נפשיות שיכולות להיות בכל עם, בכל חברה, בכל תרבות ובכל סביבה. אם אדם שואב הנאה סדיסטית מלענות בני אדם או לרצוח אותם, זה לדעתי לא קשור בכלל לא לתרבות ולא למרושת. אין שום מערכת שמחנכת לדברים הללו, לא אצלנו ולא באסלאם. אז נכון, יש את הנושא הזה של מות קדושים, אבל אין שם את הסדיזם, כי הם יודעים, הם לא מלמדים את זה, כי בסוף הם יהיו הקורבנות של זה. לכן אגב, דאש, שבהחלט התייחס בסדיסטיות כזאת אל אנשים, באופן שבו הוא הוציא להורג אנשים מול המצלמות וכל הדברים הללו, זה באמת היסטייה. נכון שהוא טען שהוא מוסלמי, והוא מקיים את מצוות האסלאם, והלך בעקבות הספרים הקדושים של האסלאם, וההיסטוריה של האסלאם וכל הדברים הללו, ולכן גם אני לא מקבל את הטענה האסלאמית, שדאש זה לא היה אסלאם. מצד שני, המחוזות שדאש לקח את השיטות פעולה שלו, אלה מחוזות ש-99% מהעולם האסלאמי לא מוכנים בכלל לחשוב עליהם.
אם כבר דיברנו על סטיות מהעולם המוסלמי, מקובל לומר שלפי ההלכה המוסלמית אסור להתאבד, זאת אומרת זה דבר שהוא אסור, מותר למות במלחמה או אפילו מצווה למות במלחמת קודש, אבל ההתאבדות עצמה היא אסורה. איך הם מיישבים את הדברים האלה? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא, אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
גם אצלנו זה ככה. אתה לא יכול להתאבד מסיבות כלכליות או מסיבות רומנטיות. זה מה שנקרא לטולקו באנפוסיקו ולתהלוקה. אל תשליחו את נפשותיכם אל האבדון. זה בדיוק מה יוצאנו. אבל מה, אם חייל יוצא לקרב, והוא יודע שהוא עלול לא לחזור, אז מה, הוא מתאבד? הוא לא מתאבד.
כן, אבל פיגוע התאבדות הוא לא, אתה יודע שאולי, אתה לוחץ על הכפתור בעצמך.
אבל אתה לוחץ על הכפתור בעצמך לא בשביל להתאבד. אתה לוחץ על הכפתור בעצמך בשביל לאבד את כל מי שמסביבך. זה שעל הדרך אתה גם כן נהרג, זה בשביל שתוכל להיכנס ביניהם. אתה חייב לסחוב את המטען על גופך. זה חלק מהטקטיקה של איך להרוג כמה שיותר מהם. תראה, היו פיגועים בעיראק, שאנשים נכנסו עם מסעיות נפץ לתוך שוק, הרגו 200-300 איש במכה אחת, וכן, עלו בסערה השמיים. אז מה, אתה חושב שהם, זה דווקא הוכחה להצלחה של השיטה. אם אתה רוצה להרוג 200 מהאויבים שלך, אתה, כן, אתה מקריב גם את עצמך. זה איסטישהד, כן, זה לא, תראה, הם מבססים את זה על סיפור מההיסטוריה האסלאמית, של אחד בשם ג'אפר בן אבי טלב, האח של עלי מייסד השיעה, שכן, שהוא נכנס לקרב עם הביזנטים, והוא ידע שהוא לא יצא חי, אז מה, הוא לא מתאבד, הוא נמצא בגן עדן למעלה, מעל גן עדן, אללה נתן לו כנפיים במקום הידיים שהביזנטים הורידו לו, ולכן הוא לא רק בגן עדן, הוא מעל הגן עדן, עוד יותר גבוה מגן עדן, ואי אפשר להגיד שהוא יתאבד, כי אחרת אללה יזרק אותו לגנו.
כן, מצד שני, אתה אומר באמת שלפעמים הפרקטיקה הזאת של התאבדות, היא פרקטיקה שמי שנוהג אותה זה אותם אלה שהם מודרים מהחברה, אותם אלה שהם מבוזים גם ככה, אותה נערה שנכנסה להיריון בטעות, אז במקום שהאחים שלה יהרגו אותה, היא הולכת להתאבד בישראל. זאת אומרת, זה לא באמת התאבדות ממניע של לבוא ולגרום נזק לצד השני של איזה ג'יהאד, זה התאבדות ממניע אישי.
לא, לא, לא. פה מדובר בביצוע פעולת איסטישהד, זאת אומרת, פעולה של הרואית למען האסלאם, כדי להיות שהיד, כדי להיות גיבור, כן, גיבור קדוש מעונה, שעל הדרך אתה גם מתפטר מצרותיך הפרטיות, הריון לא רצוי אצל בחורה, או דחיקה לשוליים החברתיים אצל בחור. זה העניין. לא, המטרה היא להיות שהיד, ושהיד יש לו מעמד חברתי גבוה מאוד, אפילו מעמד כלכלי גבוה, מכיוון שהרשות הפלסטינית תשלם למשפחה שלו אלפי שקלים כל חודש, תמורת זה שהוא נהיה שהיד. אז הוא גם פותר את הבעיה שלו, עם איך שהוא נראה, או איך שהיא בהיריון, וגם המשפחה שלהם יקבלו בסופו של דבר, את הריוורד. עכשיו, אל תשכח, שגם בבוא היום, כל המשפחה שלהם תגיע לגן עדן אחריהם, בגלל שהם הופכים להיות למליצי יושר, ל-50 מקרוביהם, כל אחד מאותם שהידים, על פי האמונה האסלאמית. אז בוודאי שיש פה תמיכה משפחתית, תמיכה חברתית, ולא, זה לא התאבדות בכלל, מבחינתם.
הבנתי, אחרי שכבר קבענו את הרעיון, נחשפתי לאירוע מחריד שקרה, שמי שככה יסתכל עליו בווידאו, יחשוב, נו, מה כבר קרה? חבר הכנסת סמוטריץ' רצה להגיע לזירת התאונה, שהייתה ליד כוכב השחר, שבה איבד את חייו אחד מהנערים, שאנחנו עוד לא יודעים במה הוא היה מעורב, אבל שוטר, עצר חבר כנסת מללכת לזירת אירוע בשביל לבדוק מה קרה שם, בשביל אולי לצלם את הדברים שקורים שם לפני שיעלימו חלילה ראיות, ושוטר פשוט עוצר אותו ואומר לו, אתה לא עובר. דרך אגב, הדבר הזה קרה גם בהפגנות בבלפור, עצרו חברי כנסת ולא אפשרו להם לשהות שם בהפגנה או ללכת לאיזה מקום שהם רוצים, והדבר הזה הוא כל כך מנוגד, הוא מנוגד, יש חוק שנקרא חוק חסינות חברי הכנסת, שאני מצטט ואומר ככה, שום הוראה אוסרת או המקבילה את הגישה לכל מקום במדינה, שאינו רשות היחיד, לא תחול על חבר כנסת, אלא אם היה איסור או הגבלה מטעמים של ביטחון המדינה או של סוד צבאי. אשמח לשמוע דעתך לעניין.
ללמדך שחונטת אכיפת החוק מרגישה שהמדינה שייכת לה, והם קובעים את החוק על פי מה שנראה להם, ואכיפת החוק זה מבית המשפט למעלה, דרך הפרקליטות, דרך הייעוץ המשפטי והמשטרה. הם ממציאים את החוק כל פעם מחדש, באופן שיתאים לאג'נדה שלהם.
אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע לך ככה זה המלצת תרבות, ספר, מאמר, או דבר אחר שאתה ככה רוצה להמליץ למאזינים שלנו. אני בינתיים אתן לך רגע לחשוב, אני ממליץ על ספר, אומנם על נושא השואה, ולא על נושא של טרור, של דניאל יונה גולדהגן, תליאני מרצון בשירות היטלר, בו הוא עוקב אחרי פלוגה של רוצחים באייזנסגרופן הגרמני, דווקא אנשים מבוגרים, בני 40, שלא היה להם שאיפות לקריירה צבאית, מילואימניקים במשטרה צבאית, שמבצעים את כל הפעולות שמוטלות עליהם, אפילו שהם יכולים להתנגד ויכולים לא לבצע את הרציחות ביערות של רוסיה, ובכך הוא מראה שבעצם הגרמנים, לא הנאצים, אלא הגרמנים מן השורה, רצו בעצם להשתתף בחיסול יהדות אירופה.
ספר שהייתי חושב שהוא, אני חושב שהוא ספר חובה לכל ישראלי היום, זה ספר שכתב עורך דין שמחה רוטמן, מפלגת בגץ. איך בגץ משחק תפקיד בחיים הפוליטיים, איך בגץ החדיר את עצמו ואת השפעתו ואת יכולתו לנהל את הפוליטיקה של המדינה הזאת, השתלט על הכנסת, השתלט על הממשלה, ובמקום שיהיה פה הפרדת רשויות, היום יש פה שתי רשויות של הנבחרות, זאת אומרת הכנסת והממשלה, שהן נמצאות תחת שלטון ללא מצרים, של גוף שלא נבחר, כן, ויודעים בדיוק איך הוא נבחר, כן, בוועדה לבחירת שופטים, שהוא מייצג בעיניהם את האדם הנאור, בעיניהם הוא שומר הדמוקרטיה, בעיני עצמו הוא שומר הדמוקרטיה, למרות שאין שום קשר בין זה לבין דמוקרטיה ומה שהוא עושה, והגיע באמת זמן שהציבור יצא לרחובות, ויביע את דעתו על העובדה שחונטה שקוראת לעצמה חונטה, כן, מערכת המשפט, השתלטה על המדינה, וזה לא דמוקרטיה, מעולם לא בחרנו, לא בברק ולא בדומיו, לנהל את המדינה. יש פה כנסת שהיא איכשהו משקפת את המגמות בעם, והכנסת צריכה לחוקק חוקים ולנהל את המדינה על פי רצון העם, כי כאשר אתה כופה על העם את האג'נדה של מיעוט קטן שמתרכז ברחביה בירושלים, שחבר משם מביא חבר משם לנהל את בית המשפט העליון ומלמעלה את כל מערכת המשפט והפרקליטות והייעוץ המשפטי, אז זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה של האדם הנאור כנגד כל האחרים שאותם הוא רואה כהולכים בחושך. ולכן הספר הזה של שמחה רוטמן, מפלגת בגץ, לדעתי הוא ספר חובה.
תודה רבה דוקטור קדר.
בבקשה, ערב טוב ושנראה ערבים טובים יותר.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.